אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
אני גילי איזיקוביץ'.
אני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית עמרי קפלן שעורך ומפיק, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?
בטח.
כנס. נעים מאוד, אייל. שב.
אני ממש טוב במחשבים, יש לי ידע נרחב בנושא, אני עשיתי תואר, לבד בבית למדתי ועשיתי תואר, כן.
יפה. כן, האמת שקיבלתי את הפרטים שלך ומאוד התרשמתי. אנחנו מחפשים איש אבטחת מידע, שמה שזה אומר...
כן, אני יודע מה זה אומר.
אוקיי, יופי. זה התפקיד, ועכשיו הייתי רוצה לשמוע קצת ממך, גם מה הציפיות שלך מאיתנו, וגם מה הציפיות שלנו ממך, ונמשיך משם.
לאן נמשיך?
את השיחה. אז בוא תגיד לי, מה אתה רואה את היתרונות שלך כעובד?
אני מאוד טוב במחשבים, למען האמת אני גאון, ואני סבור שזה יתרון.
יפה. ומה היית מגדיר כחיסרון?
לא יודע אם זה נחשב חיסרון, אבל אני לא אוהב שכל כך שאומרים לי מה לעשות, ומדברים איתי ושואלים אותי שאלות בכלליות, ואני גם מעדיף לא להיות ביחד עם אנשים באותו חדר, אז אני רוצה חדר משלי, לא שאני חושב שזה חיסרון.
רגע, רגע.
אני גם לא אוהב שקוטעים אותי.
על הספקטרום, שעליה נדבר היום, ובמסגרתה אנחנו מערכות היום את דנה אידיסיס היוצרת ויובל שפרמן היוצר והבמאי, היא אנומליה בפודקאסט שלנו. היא אחת הסדרות החדשות ביותר שאנחנו מדברות עליה, והייתה לה רק עונה אחת, אבל איכשהו היה ברור לנו שהיא בפנים, כי התחושה שלנו הייתה שהיא גדולה יותר מעשרה פרקים, עשרת הפרקים שלה, וגדולה ברוח שלה, בהשפעה שלה על הצופים ועל מה עושים בטלוויזיה ומה אפשר לדבר בטלוויזיה. נכון, רותה?
כן, בשיחות ביני לבין גילי ניסינו להחליט מה יותר. גילי חשבה שהיא הומניסטית, יפת נפש במובן הכי עמוק של המילה, ולדעתי היא פשוט ההגדרה הכי נכונה זה שהיא סדרה נאורה.
דממה באולפן. וואו. אז דנה ויובל, כיף שבאתם ותודה שאתם כאן.
תודה.
מה אתם חושבים על ההגדרה הזאת? זה כאילו משהו שהיה לכם בכלל בראש, ואיך מישהו יגדיר מתישהו את הסדרה שעשיתם?
וואי, אני ממש לא. אם הייתי נראה לי חושבת, אבל זה לא הייתי מצליחה לכתוב גם. אני לפחות. לא יודעת...
אני מבין את ההגדרה במובן של אהבת אדם שנמצאת בתוך התסריטים שדנה כתבה מראש. אבל כן, זה קשה להגדיר כזאת הגדרה על עצמך.
חשבתם אבל מראש איך היא תתקבל, מה יחשבו עליה?
אני זוכרת שהייתי עסוקה קודם בלשכנע... זאת אומרת, אחד האתגרים הכי גדולים היו שכל פעם שדיברתי על הרעיון של שלושה שותפים לדירה שהם על הספקטרום, אמרו לי, כן, אולי זה יהיה אחד ויהיו שלושה שהם לא על הספקטרום. זאת אומרת, כל הזמן הייתי צריכה לשכנע למה הם יכולים להיות הגיבורים. זה היה משהו שהיה מאוד חשוב לנו. והיה החשש שאולי לא יצליחו להזדהות, כי זה משהו שהוא פחות מוכר. אז אני חושבת שכאילו זה היה, כאילו, מבחינתי ההצלחה הייתה שהזדהו פשוט עם שלושת ה... זה הפך להיות ארבעה, עוד מעט נדבר על זה גם, אבל עם הגיבורים של הסדרה.
טוב, אז בואי בעצם אנחנו נספר קצת על מה הסדרה, כאילו קצת הקדמנו. לפני כשש שנים נכנסו לחיינו זוהר, עמית ורון, שלושה צעירים על הספקטרום האוטיסטי, החולקים יחד דירה ברמת גן, ובכך פתחו אצלנו ספקטרום רחב יותר של רגשות. הסדרה בת 10 פרקים קבעה סי עוד לפני עלייתה לשידור. היא זכתה בפרס הסדרה הבינלאומית הטובה ביותר בפסטיבל סיריזמניה, והייתה בכך לסדרה הישראלית הראשונה שזוכה בפרס בינלאומי לפני שהיא בכלל שודרה בישראל ולפני שהיא שודרה באיזשהו מקום. על הספקטרום מתארת את הצעירים האלה בישירות ברוטלית וברכות יפהפייה. השותפים האלה לדירה, בני המשפחה שלהם, המדריכה שלהם, השכנה שלהם והעמיתים שלהם לעבודה, עוררו בנו פרצי צחוק, ומיד אחר כך קרמו לנו לבכות.
דנה אידיסיס נולדה בניו יורק וגדלה ברמת גן. היא התחילה ללמוד, אבל פרשה אחרי שבועיים כדי לשבת ולכתוב תסריט לסרט. התחילה ללמוד קולנוע כדי לשבת ולכתוב תסריט לסרט, שהתבסס על חומרים שכתבה בעבר. לסרט לקח עוד כמה שנים, הוא יצא בסוף לפני שנתיים, משהו כזה. קוראים לו הנה אנחנו, אבל איכשהו לפני זה נהיה סרט דוקו, סרט בר מצווה. וכמה שנים אחר כך גם על הספקטרום, כולם בעצם התבססו על חלק מניסיון החיים שלך, כמי שבגיל 13 הפכת אחות גדולה לאחותיסט. יובל שפרמן הוא במאי קולנוע וטלוויזיה וגם תסריטאי, הסרט הראשון שלו, הדברים שמאחורי השמש יצא ב-2006, הוא ביים בארץ נהדרת ויצר וביים את עבודים באפריקה ואת אורי ואלה ועוד סדרות ותוכניות. החיבור הזה בין יובל ודנה הביא קסם למסך, כמו שרותה, את אמרת מקודם, איכשהו כל מה שהיה נחשב טבו או נושאים שקשה ומסוכן לגעת בהם, פורקו בעדינות של חבלן פצצות. וגם העובדה שהם לפעמים מעצבנים הגיבורים האלה, גם היא מצאה איזושהי דרך מאוד חומלת להגיע למסך. זאת הייתה הקדמה מאוד מאוד ארוכה, לעוד פעם שלום לדנה ויובל. תספרו קצת מאיפה היא נולדה, הסדרה?
זה סיפור, תלוי מאיפה סופרים, אבל סיפור ארוך. אבל אני אבל מקסימום איזה, אני מספר רגע מבחינתי. אני בדיוק דיברתם על כל הדברים שיובל עשה, אז אני, כמו סטוקרי טובה, ראיתי את הדברים שאחרי השמש, ראיתי את הסדרות, ואמרתי שאני ממש רציתי לעבוד עם יובל. וידעתי שאני, זאת אומרת, הסתובבתי עם עצמי סביב, נקרא לזה הסיפור, לא בדיוק סיפור חיים שלי, אבל סביב הסיפור של אחי והסיפור המשפחתי, ואני זוכרת שרציתי להתנגש איתך עם יובל, ואתה סיפרת לי שאתה גם מתעסק במשהו סביב אנשים על הספקטרום בזמנו, זאת אומרת, זה המפגש כזה של, כאילו משהו שנגע בשנינו, כל אחד מהמקום שלו, ומשם התחלנו כזה סוג של עבודה ביחד, אבל אני יכולה להגיד על עצמי שאני עוד לא ידעתי מה אני רוצה לספר בדיוק. הלכתי נורא סביב הנושא, זה היה כזה אחות של, זה היה משפחה, אבל לא מצאתי כאילו את החיבור הנכון מבחינתי, ובאמת התגלגלתי אחרי זה לדוקו, ואז לפיצ'ר שכתבתי.
זה קדם לדוקו? וקדם לפיצ'ר?
המפגש בינינו קדם לדברים האלה, אבל לא היה עוד משהו קונקרטי, אבל היה רצון מאוד גדול לעבוד יחד, והיה עניין בנושא הזה.
יובל, איך אתה היית קשור לנושא הזה?
בעצם המפגש שלנו היה כמעט עשור לפני שיצא על הספקטרום לדעתי, משהו כזה. אז דנה יצרה איתי קשר דרך חברה משותפת, ושלחה לי דברים שהיא כתבה, ומאוד התאהבתי בסגנון הכתיבה מיידית, והתחלנו לדבר על לעשות משהו יחד, ובאמת זה היה באמת במסגרת יותר מצומצמת של אבא לילד על הספקטרום. דבר שלאט לאט התפתח, נראה לי במסע של דנה, גם הפך להיות הדוקו שהיא עשתה, ואחרי זה הסרט פיצ'ר שהיא עשתה עם ניר ברגמן. ואני מהצד שלי, הייתה תקופה באזור 2008, נראה לי, שרציתי לעשות, במסגרת משפחתית יצא לי להגיע לאיזשהו הוסטל, שיש בו אנשים על הספקטרום, רציתי לעשות איזה משהו כזה של חבורה של אנשים שכל הגיבורים יהיו על הספקטרום, באיזושהי אווירה כזאת של friends עם טוויסט. הדבר הזה, וגייסתי איזה כמה שחקנים שהיום...
זו הגדרה מעולה.
כן.
חלק מהשחקנים שהרצתי באותה תקופה שהיו בתחילת דרכם, חלקם מאוד מצליחים היום, וניסינו לפצח את זה, והלכנו קצת ותחקרנו,
ואלה השחקנים שבסוף לא.
לא, לא, לא. ואני זוכר שגם שדיברתי עם דנה על זה במסגרת זה שהיינו במסע שלנו אל הפיצ'ר, שבסוף לא קרה, וכשאני יצאתי לביים סדרה אחרת בשם עבודים באפריקה, חזרתי חזרה לנושא הזה, ופתאום קיבלתי רגליים קרות, הרגשתי מאוד נבוך, הרגשתי שזה מאוד יומרני, הרגשתי שאני לא מספיק מבין בנושא הזה, וזנחתי את זה, ואחרי מספר שנים דנה הגיעה אליי עם תסריטים שהיו מטורפים, שזה היה בעצם באמת על הספקטרום כמו שאנחנו מכירים אותה, עם כמה שינויים שאולי אחרי זה אפשר לדבר עליהם, אבל ממש במהות, עם המון המון ידע ורגישות.
כאילו עם שלושה בדירה, כמו זה היה הסיפור הזה.
כן, כן. זה היה בשבילה לשכנע שסיפרתי קודם, זה היה כאילו, כשתקחו שלושה תסריטים, ועכשיו תאמינו לנו.
שסיפרת לי את זה, של בשביל שיאמינו לך שזה יכול לעבוד, כתבת שלושה פרקים בעצם.
כן, כן.
אז ספרו לנו על הפיץ' שלכם, איך הוא היה נראה.
ה-one liner. איך הולכים, איך נכנסים עכשיו למשרד של בכירים בטלוויזיה, ואומרים להם, אנחנו הולכים לעשות סדרה על שלושה אנשים על הספקטרום, ואנחנו הולכים לדבר על כל מה שהוא טבו בו.
אני ממש זוכרת את זה, כי באתי זה אחרי הדוקו, ושוב, סביב הנושא, ואמרו לי, זאת היא דגנית, היא אחרית התוכן, והחילה, פשוט
ערבתי לה,
דגנית הטייס גיגי המדהימה.
מ-YES, כן.
כן, והיא עשתה קפה, ואני פשוט הלכתי אחריה, ופשוט ניסיתי להגיד כל מה שאני יכולה, כדי שהיא תקשיב לי, זה היה ממש ברמה הזאת. אני זוכרת מה תפס אותה בשיחה, של הפוליטיקלי קורקט, שזה לא פוליטיקלי, כאילו ניסיתי להסביר לה מה המהות של הדבר, שזה מין להביא איזושהי זווית אחרת גם על מה שאנחנו חושבים שאנשים לספקטרום. בגלל שיש לי אח של הספקטרום, אז אני כן מרגישה שאני יכולה גם לספר את הסיפור הזה. וכן היה איזה פתח כזה שפתאום הרגשתי, ומאז התסריטים, ואז יובל, וביחד כאילו, אני חושבת ש... אחרי השלושה תסריטים האלה, ושאתה נכנסת, אז אני יכולה גם להגיד על דגנית, שפשוט נתנה לנו, זאת אומרת, היא הייתה מאוד בתוכן, ממש נתנה לנו חופש מדהים,
והבינה
את הסדרה מההתחלה מאוד מאוד, כמו שאנחנו ראינו אותה.
היו דברים שהייתם צריכים לפתח אומץ בשביל להתעסק בהם, או שהכל היה מונח שם מההתחלה?
אני מרגיש מהצד שלי... אלא אם כן את רוצה קודם, כי את
יותר... לא, לא, מעניין אותי האומץ שלך.
כי האומץ שלך היה בעצם האומץ הראשון. בעצם אני הצטרפתי אחרי שהיא קיבלה אישור מ-YES, ונכנסתי כיוצר שותף, אבל זאת אומרת, זה כבר היה באוויר וקרה. את רוב האומץ שלי שאבתי בעצם מדנה, במובן של היא יודעת על מה היא מדברת, אז כל פעם שזה היה, נאמר, באזורים כאילו לא PC, שאני, נגיד, נלך צעד אחורה. היה בינינו כל הזמן איזשהו ברית, נראה לי, שנשארה מההתחלה ועד הסוף, ושם שמרנו אחד על השנייה מאוד, שאנחנו לא מבלפים ולא מייפייפים, כי זה דבר מתנשא.
נכון.
ומתוך המקום הזה אמרנו, אנחנו רוצים גובה העיניים על הדמויות, גם להגיד את הדברים המצחיקים, גם הדברים הכבדים, גם הדברים הלא מחמיאים, הביקורתיים, חיים לצד אדם שהוא על הספקטרום, מה המחירים של זה, ונקודת המבט, דרך עיניהם, זה דבר ששם היה צריך איזשהו אולי אקסטרה אומץ, כי היו דמויות, דמויות לווייניות, נגיד המטפלת והאח, היו כתובות מאוד מאוד מפותח, ושם היה איזה רגע שאני מאוד מאוד לחצתי, שנתמקד רק בנקודת המבט של החבר'ה שעל הספקטרום, וזה היה מחיר קשה, כי דנה כותבת טוב, anyway, אז זה מחיר כבד להוריד את זה, אבל זה הרגיש לי שזה הדבר, ושם היה קצת פחד, כי אני חושב שכן יש, זה הרגיע אותם, שיש עוד כמה דמויות שהם נוירוטיפיקליים.
נכון, לגבור.
וזה שדנה דנה בעצם, זאת אומרת, אני חושב שבגלל שדנה רצתה ללכת בכיוון הזה, זה מה שנתן את הביטחון ל-YES ללכת גם.
מעניין, גם זה שקראת להם נרוטיפיקלים, אנחנו עוד מעט נדבר גם על כל העניין של ההגדרות והשמות, כי הרי זוהר פשוט קוראת להם, לא רק זוהר, נכון? כן. הם רגילים, יש רגילים ומיוחדים, כן. נכון? אבל אנחנו רוצות לדבר גם באופן ספציפי על זה, שמדובר באנשים בני 20, שיש להם גם ליבידו. וזה, המפגש הזה, הוא באמת ככה יוצא דופן. בואו נקשיב למשהו. האמת שאנחנו הולכים לשמוע שני קטעים, כי גילי ואני ככה...
אנחנו לא הצלחנו להסכים, בדרך כלל אנחנו מסכימות מיד על איזה קטעים.
שתינו חשבנו על כל קטע שהוא ממש ממש זה, ואז אמרנו, אנחנו...
נלך על פתרון בדרכי שלום ונשמע את שניהם.
כי כאלה אנחנו, בחורות שלום.
זו, את לא יכולה לגעת ככה באנשים.
ואתה לא אוהב אותי, אבל...
זוהר, את אחותי. לכי תמצא לה חבר ותנתשקי איתו, בסדר?
אבל אני רוצה להסתיים.
תגידי, מה, מישהו נגע בך?
לא. לבקש ממישהו?
מי זה עומר הזה אמר לך לעשות את זה? אלכס, תעני לי! כי אסור, אסור שאף אחד ייגע בך, את דבינה את זה? זוהר, תגידי לי שאת דבינה את זה.
אבל אני רוצה שיגמרי גובי.
ועכשיו הקטע הפחות טוב שרותה בחרה.
עכשיו נזדיין.
אני לא אוהב דברים מהסוג הזה.
איזה סוג?
מין, בחור.
אבל... אבל אני כבר... היה לנו כבר דייט שלישי ופגשת את אשר.
נכון.
אז מותר לנו עכשיו.
אני מעדיף שלא.
בכלל?
כן.
אף פעם לעולם?
אני פשוט לא מעוניין באופן בסיסי במין, זה הכל.
אבל אנחנו בני זוג.
אפשר להיות בני זוג בלי זה.
כן.
אפשר לעשות כל מיני דברים, כמו ללכת לסרט או למסעדה.
כן, אפשר, וגם אפשר גם לגעת אחד בשני, שאתה יכול לשכב מעליי ולגעת פי.
אני מעדיף שלא.
אבל אנחנו כן התנשקנו.
התנשק זה נעים, זה חלק.
אז אפשר להתנשק גם פשוט שנהיה בלי בגדים, אתה תזוז מעליי ותיגע בי.
אני מעדיף שלא.
אבל... אז אני לא רוצה להיות חברה שלך, אז זה מה שהם עושים בני זוג וזה כיף.
את אף פעם לא עשית את זה בך, איך את יודעת שזה כיף?
כי ככה כולם אומרים.
ואם כולם יגידו שבננה זה טעים, אתה אומר בננה?
בננה זה טעים! בננה זה כן טעים! ואני לא רוצה להיות חברה שלך בכלל, אני לא אוהבת את דיום הטעים.
אפשר שבינתיים נתנשק, ואם אני אמצא מישהו אחר, אשכב איתו, אז אני אשכב איתו, ואני חברה שלו.
בסדר מבחינתי.
טוב, בואו תספרו לנו מה שני הקטעים האלה שצריך להגיד, גם יש הפרש של איזה 5 פרקים בין הקטע הפחות טוב של גילי והמצוין שלי.
קודם כל געגועים לשחקנים, אני שומעת אותם גם בהתחלה.
הם פשוט אדירים, אדירים.
כן, אנחנו כמובן רוצים לדבר באריכות עליהם.
אוקיי, אז אנחנו נדבר, אבל זה ככה זה עשה לי את ה...
מטורף. בדיוק דיברנו על זה לפני שנכנסנו, שבעצם מאז שעשינו את זה, לא ראינו את זה. לא דנה ולא אני.
כן.
אז הפסדתם. זה ממש... כיף. זה באמת היה כיף לעשות את זה. חברו של אנשים מאוד, מאוד מאוד נעימה ומוכשרת את המעורבת. אז כיף לשמוע את זה. אבל...
קשרים, מצחיקים, יש להם גם כולם רגישים באיזשהו אופן כזה. זה היה נורא כזה נכון לסדרה, לא יודעת להסביר. זה היה כזה... אפרופו אהבת אדם והומניות וזה, אז הם כולם...
אז איך אבל ניגשים לנושא הזה, מתוך אותו כבוד ומתוך אהבת אדם? איך כותבים את הטקסטים האלה, ואיך מביימים אותם, ככה שהם יהיו כל האמת בפרצוף, אבל עדיין...
כי צריך להסביר מה שקורה בפרק, בקטע הראשון, זה שזוהר נכנסת... זוהר שהיא אחת הגיבורות, נכנסת לאוטו, לאשר, אחיה, שהוא מן האפוטרופוס שלה, כן? הוא האחראי עליה, הוא האח הגדול, הגדול אגב? כן.
הוא האח הבכור, הוא האבא ואימא, הוא האפוטרופוס,
הכל. גם עליו אני רוצה שאנחנו נפתח את הדיון, ואז היא נכנסת אחרי מסיבת רווקות, נכון? כן. אז בואי תמשיך איתנה וספרי מה.
נכנסת אחרי מסיבת רווקות, שכולה מן הסתם כזה קשורה למין ולפנטזיות של כל אחד, והיא בעצם מנסה לגעת בו, שולחת יד כזה למפסע, והוא מתחרפן מזה מן הסתם, והיא כאילו גם מין רגע כזה שמזעזע את שניהם. מה הייתה השאלה?
לא, שתתארי את מה שקורה שם.
איך כותבים? אני חושבת ש... זה ישמע מפגר, אבל זה שילוב של איזושהי חוסר מודעות עם היכרות מאוד, או היכרות או חיבור או נאמנות מאוד גדולה לדמויות. כאילו ידעתי שאני רוצה, עניין אותי בכתיבה לדבר על שלושה נושאים, ששלושתם הכרתי מאוד מקרוב, לא רק דרך אחי, גם דרך בחורים ובחורות שפגשתי. אחד זה על עניין של מיניות, שזה באמת הסיפור של זוהר, ועל סוג של אבסורד הזה, שהיא רוצה מיניות, ומצד שני, עכשיו מפחד שינצלו אותה, וכאילו, מה הגבולות, וכל העניין הזה מאוד, מאוד עניין אותי להתעסק בו. והשני זה אובססיה, שזה הדמות של עמית, וחרדה חברתית שזה רון. אז מבחינתי, אני מדברת על הנושאים האלה, כי מבחינתי זה לא היה... זה לא היה, זה היה לי טבעי לכתוב את זה ככה, כי ככה הם. לא היה לי איזשהו רגע, זה יותר מדי, זה פחות מדי. אני כן יכולה להגיד, וזה גם קשור לאומץ, ש... אז, כאילו, שמחתי על יובל, מבחינת השחקנים והבימוי ועולם הזה, שהוא גם ישמור עליהם, כאילו, כדמויות, אבל גם יהיה נאמן, כאילו, ילך עד הסוף. ואפילו יש מקומות שאני זוכרת שהייתי אומרת לך, לא, אבל זה מצחיק, אמרת לי, לא, זה עצוב. כאילו, יש מקומות שזה היה חוסר מודעות, שהיה לי קל לכתוב אותם, כי בגלל שזה כל כך קרוב אליי, ראיתי אותם קצת אחרת, לא מבחינה של זלזול או חוסר הבנה, אבל ראיתי אותם עם איזושהי חומה או מגננה, ופתאום דרך יובל, דרך הבימוי שלו, דרך השחקנים, ראיתי, וואו, זה גם ממש קשה ועצוב, וזה ממש כאילו, וזה משהו מאוד מאוד עוצמתי. שאני חושבת שאם מראש הייתי ניגשת לזה ככה רגשית, לא הייתי אולי מצליחה להביא את עצמי לכתוב את זה ככה.
מעניין.
אז ניתוקים וחיבורים בכתיבה, ככה אני יכולה...
תרפויטי.
כנראה.
בהקשר של הנושא הזה של... קודם כל שמענו את שתי הסצנות האלה, וזה באמת מדהים אותי לשמוע את הטקסט, במובן שזה... יש כל מיני תהליכים הרבה פעמים בעבודה על סדרות, ויש טרנספורמציה של הטקסט דרך חזרות וכל מיני כאלה, ופה זה ממש אחד לאחד מה שהיה במקור מבחינת מקצב, אני שומע את זה, אני ממש זוכר, זה הטקסט, אני גם מאוד הייתי נאמן לטקסט כל הזמן, אבל זה זאת אומרת, מעבר להיכרות עם העולם, יש פה באמת את הכישרון של דנה, זה כמו מנגינה כמעט. הטקסט מאוד מאוד מדויק, ואני חושב שגם זה, זאת אומרת, האסתטיקה, העדינות הזאת, זה גם חלק ממה שנותן לך את היכולת להכיל נושאים שהם קיצוניים, על גבול הדיסטורשן, זה קשה להכיל את זה, אבל זה נורא נורא כתוב באיזושהי עדינות אומנותית.
זה גם מבוים, אבל עם המון שקט ועם הרבה דממה.
אבל זהו, אז חשבתי על מה שאמרת, זאת אומרת, על השאלה לגבי השקט, אז דווקא נגיד, אני מרגיש שהכנסתי המון רעש לנושא הזה, באיזה מובן, זוהר בעיניים של דנה, בהתחלה הייתה כתובה כמישהי מאוד עדינה ויפה, ואומנם נעמי לבובי באמת יפה מאוד, אבל אני חושב שזה הליהוק היחיד שמראש הייתה, היה לי איזה הנץ' שהרגשתי רגע, זה צריך להיות נעמי.
נכון.
פגשנו אותה ביום הראשון, מיד שהיא עשתה את אודישן, דנה הייתה איתי לגמרי בתחושה שהיא הבן אדם, אבל היכולת שלי להתמודד עם, ככל שהגיעו עוד סצנות ועוד סצנות כאלה של זוהר, לא הצלחתי להכיל את זה בגדר העדינות, ואמרתי, איך אני מתמודד עם הדבר הזה, שזה לא יצא איזה לארס פון טרייר כזה, לשבור את הגלים, זה איך אני מצליח לבצע. הרגשתי שאני חייב איזושהי זעקה. ושניסיתי להבין מה המפתח שלי בזוהר, גם כשדיברנו, עם שחקנים נגיד, והלכנו לבקר בבית אקשטיין, ולראות אנשים, כל הזמן דנה ואני אמרנו, אנחנו לא רוצים חיקוי, אנחנו לא מחפשים תיקים וחיקוי, אנחנו לא מנסים להיכנס לוואו, בראבו, אוסקר על, חיקוי חיצוני של הדבר, בוא ננסה להביא את עצמנו, להבין בהזדהות, מה המרכיב הפנימי הכי מדויק, ונגיד אצל זוהר, מבחינתי, זה היה חוסר הפנמה, לקום כל בוקר מחדש ולגלות שהיא לא יכולה לשכב עם רגילים. וכל פעם מחדש זה מכה בך יותר חזק. זאת המציאות. כל פעם מחדש אין פרוסס. אז הרגשתי שאני זקוק למישהי שתצליח להיות באיזשהו טנטרום אינסופי. וזה בעצם משהו שבאמת מעט שחקנים יכולים להחזיק בלי שזה יהיה קשוח ומעצבן. יכול להיות אפילו שיש אנשים שזה היה להם קצת קשה, אבל מבחינתי עשתה את זה בווירטואוזיות.
כן.
וכל הזמן זה היה לדחוף אותה לקצה ולשמור עליה. אבל אז נגיד, זאת הדרך שלי להתמודד עם החומר נפץ הזה שדיברתם עליו, על המיניות ועל המצוקה שיש במקום הזה.
אז באמת עוד משהו שהיה לנו חשוב לדעת, זה למה בעצם את התשוקה שמתם אצלה, משום שיש באמת הבדל בין תשוקה גברית שהיא לא נשלטת, לבין תשוקה נשית שהיא לא נשלטת, ואני תוהה אם זה לא היה משנה את כל הסיפור. זאת אומרת, אנחנו רואים עם עמית, אבל זה עמית קצת מבולבל, זה לא באמת איזה משהו שיכול להעמיד אותנו כאן, כאילו תשוקה גברית לא נשלטת, היא מסוכנת, ותשוקה נשית לא, היא מסוכנת לעצמה, זאת אומרת, mm-hmm. יש כאן איזה פער. שקלתם את זה? חשבתם
מעניין,
על זה?
מעניין, האמת שלא, אני לפחות זה לא, לא, לא חשבתי על זה, זאת אומרת, ברור שזה מעניין גם הפוך, אני חושבת שאצל זוהר, זה גם קשור לחוסר הפנמה שיובל אמר, היה איזה, כאילו היה נורא רצינו לספר סיפור של כמעט, היא כאילו היא בגיל, היא רוצה, היא יפה, היא כאילו זה כמעט, זה על היד הזה שהוא מחרפן אותך, שכמובן גם גברים חווים אותו.
נכון.
פה, לא יודעת להסביר למה, לפחות שכתבתי אותה, רציתי לספר את זה עליה, על הבחורה הזאת, שהיא כאילו, היא כמעט, היא עובדת בבית קפה, אבל היא ברם, כאילו מאחורה,
היא לא ברם. אין, היא אף פעם לא נותנים לה.
כל הזמן ליד הדבר, וזה אגב, זה משהו שהרבה אנשים אספקטים חווים, וזה מאוד מאוד כאילו על התפר הזה, וגם יכול להיות שהפכתי את התפקידים, כאילו אני אחות גדולה ואח קטן, זה אח גדול וזה, יכול להיות שזה גם כאילו עזר לי באיזשהו מקום, וכן כאילו עניין אותי התפקיד הזה שלו, שנראה לי יותר כאילו מפחיד גבר שיש לך אחות שהיא פגיעה, והאם זה באמת דילמה, זה כאילו היא רוצה, ויש לו זכות כאילו, זה הגיוני כל מה שהיא רוצה, מצד שני זה נורא נורא מפחיד, ונראה לי שהדרמה הזאת היא יותר
יעילה.
יעילה כשזו אישה, מה לעשות.
הזכרתם את הרעיון הזה של הכמעט ולהיות על התפר, וכל אחד מהם חווה את האוטיזם שלו באופן אחר. זאת אומרת, רון מאוד, הוא מזדהה עם ההגדרה, הוא מקבל אותה. ממש, זה כמעט, כן, הוא הבחנו אותו כשהוא היה ילד, ומאז הוא רץ על ההגדרה.
הוא גם גאון, שמענו שהוא גאון, נכון? אני חושבת שאני גאון.
והיא כזה מאוד מתנגדת ל...
תיוג הזה,
בדיוק, לתיוג הזה, היא לא...
נכון. ועמית בחוסר מודעות.
ועמית בחוסר מודעות מוחלט.
כן.
וזה גם כאילו איזשהו מתח נוסף, כאילו עוד איזה ציר שהדמויות כזה נקראות עליו לאורך כל הסדרה.
לגמרי.
לי הרגיש גם שהם כמו, יש משהו מאוד ילדי במצב הזה, זאת אומרת, זוהר יכולה להיות בהתקף זעם, היסטרי, בכי וזה, ואז רון הוא חייב לשאול את יעלי המדריכה איזו שאלה, וזה לא מעניין אותו, כאילו הוא אדיש לחלוטין אלה סצנות שבמשך החיים, כאילו אני מניחה שחווית אותם וראית אותם, הצלח לראות אותם באופן קומי, בריל טיים.
ברור, להפך, אני אומרת, אני, מהמגננות, אני מאוד שוב באמת, יובל לפעמים היה תסביר לי שדברים מסוימים עצובים או קשים, כי אני... מהמגננה מאוד בקומיות, כאילו זה משהו ש... גם אני בן אדם כזה וגם זה שמר עליי, אבל כן.
וגם אני רוצה להגיד שהקטע אולי הילדי ביותר של זוהר הוא גם הכי פיוטי ונוגע ללב, שהיא יושבת שם ורואה הביצה שהתחפשה, והביצה שהתחפשה היא כל כך זוהר בעצם. זה היה מאוד מאוד יפה. אולי נשמע עוד קטע?
כן, יאללה.
אחותי פה, הייתי שם פה על הספה. כזאת קטנה.
לא, בת כמה היא?
בת 28. היום בדיוק.
קרה לה משהו?
לא, לא קרה לה שום דבר, חוץ מזה שהיא נולדה עם בעיה.
איזה בעיה?
יש לה מוגבלות שכלית. או לקות חברתית, או אינטליגנציה גבולית. תלוי את מי שואלים.
אנחנו רוצות לדבר על אשר, ואני רוצה לשאול על אשר גם ביחס לארון, האבא הגיבור בעיני אנחנו. וזה ששניהם חווים איזשהו מתח סביב התפקיד המאוד חשוב שלהם בחיים של האחות בן שלהם. וזה קצת מין להיכנס לתוך הבועה הזו, ולא ברור מי מביניהם מושך פנימה יותר. זאת אומרת, אם הצד הזקוק יותר מושך פנימה, או הצד הרגיל.
מגונן.
כן, רגיל כל כך לתוך לתפקיד הזה ולנחיצות שלו, שהוא לא מסוגל לשחרר. וזה, את יודעת, מן השאלות שאני הולכת לעשות משהו לא פייר ולשאול, אבל זה כאילו גם תפקיד שאני מניחה שמונח באופן טבעי על בני משפחה של, של אדם אוטיסט, ואני רוצה לשאול אותך על נקודת המבט הזו, ועל הזווית הזו.
מעניין, לא קישרתי בין שתי הדמויות, אני מודה. אני מנסה לחשוב מה, כאילו מה השאלה, כאילו מה...
אני חושבת שהשאלה היא על היחסים בין בני משפחה של אנשים על הספקטרום והמחויבות הזאת. והעובדה שלפעמים זה נורא נורא תובעני, זאת אומרת, אנחנו רואים את החיים של אשר פעם אחר פעם הוא מעמיד במקום ראשון את אחותו כן, ולא את עצמו.
ומה שקורה כאן בקטע ששמענו זה שבעצם היא מגיעה אחרי יום ההולדת, כשהיא מאוד נסערת, נכון, אליו הביתה, והוא נמצא עם חברה בחדר, אלה הלחישות שם, והיא ככה מופתעת לשמוע שיש לו אחות, וגם מכל השיחה שהייתה, היא לא מבינה אם היא בת כמה היא, נכון? אם היא בן אדם...
הוא לא סיפר לה בעצם.
כן.
שזה דווקא משהו שהוא שונה מהחוויות חיים שלי, אצלי זה היה תמיד כאילו מאוד... זאת אומרת, לא היה איזה אלמנט של הסתרה או משהו כזה. אני חושבת שגם פה זה היה איזושהי הקצנה של הדבר, כאילו בכוונה אין להם הורים והכל עליו, כדי עוד יותר לשים, דיברת על הבועה הזאת של מי מכניס את מי. אני לא יודעת להגיד על אחים של, כי יש מלא כל אחד והחוויות שלו, ואיך ש... אבל אותי כן עניין לדבר באמת על המאזן כוחות הזה, של מי משפיע על מי, מי מושך את מי, גם לפעמים אתה קצת, נגיד אשר הוא קצת בורח מהתמודדויות שיש לכל אחד, כאילו בחיים, קצת שם אותם עליה לפעמים, זאת אומרת אם הוא מפחד מזוגיות, אז הוא לא יכול זוגיות כי יש לו את האחות, אבל גם איזה שהם רגשות השם אולי, כאילו הכל עניין של המיניות שלו, שהוא יכול והיא לא, זאת אומרת כאילו מין...
שהיא גם מתיחה את זה בפניו, כן?
כן, אז... אז עניין אותי לדבר גם כאילו סביב הדבר הזה.
וגם, סליחה, אני קטעתי אותך. וגם בקטע הזה יש גם את מה שאמרנו שנדבר עליו קודם, וזה ההגדרה. האם בכלל, כאילו היום אני יודעת שכאילו קצת לא מקובל להגיד, להשתמש במינוחים האלה, זה נחשב כאילו, לא אמורים, אמורים להגיד על הספקטרום, או על הרצף, או לא להגיד, לא לקבוע משהו כזה מאוד, וגם הוא בעצמו אומר, אני לא יודע להגיד לך מה, היא או זה, או זה, או זה.
כן, נכון. גם רצינו שזוהר תהיה... זאת אומרת, רון הוגדר עם אספרגר, שגם זה, יש כאלה ש... זאת אומרת, שפגשנו עם תסמונת שאמרו שהם מגדירים את עצמם ככה, יש כאלה שבכלל לא מוכנים להגדור על זה. זאת אומרת, גם בתוך זה יש כל מיני תת... כזה גישות שונות. עם זוהר נראה לי רצינו שהיא לא תהיה, כאילו זה לא יהיה... זה לא יהיה... תווית מסוימת של גם זה הרבה פעמים מטריד, אמרו, אז מה יש לה? אז היא ככה, זאת אומרת, אתה ישר רוצה לסדר את זה ולהבין את זה, ולא יש אנשים שהם, אתה לא יכול, תתמודד עם זה שאתה אין לך עכשיו את א' ב' ג' של איך זה אמור לעבוד.
בשלב מאוחר יותר בסדרה יש רגע שארז מנסה לשדך לעמית את חברה של חברה שלו, והוא גם עובר איתו על הגדרות, היא לא ככה, אין לה בעיות נפשיות חמורות, גם שם יש נורא התעסקות כזו בתוך ההגדרות. גם אתם הייתם עסוקים בהגדרות?
כן, אבל במובן של לא להיות עסוקים. חלק מה... זאת אומרת, זה גם היה ככה בכתיבה, וגם אני חושב ש... בקשר למה שאמרתי קודם, הדרכת השחקנים, אז חיפשנו כל הזמן את איפה אני נמצא בתוך הסיטואציה, איך אני יכול להזדהות, מאשר איזשהו פרפורמנס חיצוני, וגם אנחנו, לא שאנחנו יכולים להיות רופאים ומאבחנים עם ההכשרה שלנו, אבל אנחנו ידענו שאנחנו לא. לא מעניין אותנו להתבונן במבט של סטטיסטיקות, או אחר כך להכניס אנשים לתוך טבלאות, וככה קוראים לזה, ככה קוראים לזה. זה מפגש אנושי. אנחנו רצינו שהצופה יעלה על רכבת הרים עם שלושת הגיבורים שלנו, ושבסוף הנסיעה הוא הכיר אותם, כי הוא צחק איתם, כי הוא בכה איתם, כי הוא עבר איתם את, את החוויות היומיומיות שגרתיות שלהם, ולא אחר כך שיהיה לו איזושהי הכשרה לכתוב מאמר שמאפיין מי שייך לאן.
ברור.
אבל כן, אבל כן אני יכול, זאת אומרת, יש שתי נקודות שדיברתם עליהן קודם, ש, שאולי יש לי משהו נחמד להגיד על, עליהם בהקשר של העניין הזה, שבאמת הם נמצאים כל אחד עם הבחנה שונה, או בכלל עם מצב רף תפקודי אחר, או יכולת מנטלית שונה, או רגשית, זה ממש היה במהות הסדרה, זאת אומרת, עצם זה, שכולם גרים ביחד, רק מתוקף היותם על הספקטרום,
בדיוק.
מייצר איזשהו קלש מאוד גדול בכל המהות של הסדרה. בעצם הקונפליקט זה שרון צריך להתמודד או לשאת עם התנהגויות של עמית בדברים מסוימים, ולהפך, עמית צריך להתמודד עם התנסויות מסוימות מצד רון. כל הקלש הזה שיש, שיש על גבול ההתעללויות כאלה ביניהם קצת, ו... ו- וזה חלק מהותי מהחיים שלהם. מצד אחד, הם מקבלים עצמאות בזה שהם נמצאים בדיור עצמאי, מצד שני, הם לא בהכרח נמצאים, זאת אומרת, עם השותפים שהם בחרו, זאת אומרת, הם בהכרח לא. זאת אומרת, נזכרתי גם, כי הרבה זמן עבר, אבל כשדיברת על הכאוס שיש, ושרון מדבר פתאום עם יעלי, זה הזכיר לי משהו שיכול להיות מעניין, אני לא יודע אם מעניין אתכם להיכנס לרזולוציות של בימוי במובן הזה, אבל... אבל אחד הדברים, נגיד, שאני מאוד התרגשתי ממנו בעשייה תוך כדי, זה היה בפרק הראשון, היו סצנות, היו איזה שלוש סצנות שקרו, שנכתבו, שזוהר מחפשת את הטבעת, ואני לא זוכר בדיוק, אבל היה אהרון בטלפון עם יעלי, מסיק את המסקנה הלא נכונה לגבי מה שהיא ניסתה ללמד אותו באותו יום, והוא אמר לה שהוא הבין שבעצם אפשר לשקר או משהו כזה.
כן.
ועמית יחד עם ארז בדרך לראות את הלוחש לכלבים, והיו סצנות שפחות יותר, אולי אני טועה, אבל הם נכתבו אחת אחרי השנייה, כל אחת סצנה פצצה. אבל היה משהו בזה שכשקראתי את הפרק, הרגשתי... שהתפקיד שלי עכשיו זה לנסות כמה שיותר מהר, שבסוף הפרק יהיה ברור, הכרנו את שלושת הדמויות האלה, אבל עכשיו הבוטום ליין זה ששלושתם גרים ביחד.
כן.
אז
התחת אותן ביחד.
אז קודם כל ביקשתי אישור מדנה שזה יקרה במקביל, אבל התוכנית הייתה, היה לנו יום צילום שלם, והתוכנית הייתה לצלם כל אחת מהסצנות, בחדר, קלוז-אפים, מאסטרים, של כל אחת מהסצנות, אבל שזה יתנגן במקביל ושנחתוך. זה אומר שיהיו משפטים שיעלמו, אבל שהאנרגיה הכללית נרוויח יותר מזה. ואז כשהגענו לצלם את זה, אז השוט הראשון שבדרך כלל מתחילים איתו, זה השוט שאתה רואה בו הכי הרבה אינפורמציה מהסצנה. יצא בצורה מזורה שהמאסטר היה, השוט המרכזי, הקלוז-אפ של רון, שדרכו רואים את המסדרון של הכניסות והיציאות. הנחנו את השוט הזה, ובעצם זה שלוש... סצנות שמנגנות בערך, אני חושב, אורך של איזה 7-10 דקות, אני לא יודע. וזה בעצם קלוז-אפ של בן אדם בטלפון, ואמרתי לכולם, אוקיי, בואו תתנו איזה 60-70% מהמשחק, כדי שאחרי זה נהיה בקונטיניויטי ונבין מה קורה. וצילמנו את השוט הזה של רון, וכאילו קרה שם איזה קסם, פתאום רק דרך השיחה הזאת, היא המאוד מאוד שקולה שלו, שהוא כמעט לא מושפע באדישות לטנטרום המטורף, שהיא חובה שם ברקע, עם טריקות לטות, והכניסות והיציאות, ומדברים איתו
תוך כדי... כמה היא בוכה!
כן, זה נעמי באמת.
האנרגיה של הקלוז-אפ הזה, זאת אומרת, אני לא חוויתי אף פעם בעבודה שלי, אני מצלם פה קלוז-אפ, אני הרגשתי את החרדה של הטירוף של הגור שם באותו רגע, ברגע הספציפי הזה, ועכשיו צריך להתקדם לעשות עוד איזה משהו כמו 30 שוטים. אז אנחנו מתקדמים, ואנחנו עוברים לשוט הבא, לראות את אשר, לראות את ארז, אנחנו רק מניחים את המצלמה, ואני מסתכל לגיא הצלם, גיא רז, וכמעט, זאת אומרת, יש לנו לפעמים על הסט ברמת הטלפתיה, והוא קולט שאני מתבאס שאנחנו עכשיו, אנחנו בעצם עושים עבודה שחורה. שלוש סצנות סופרו דרך קלוז-אפ אחד, ואנחנו עכשיו מקלקלים, וזה ברור שאם נמשיך, אנחנו נשתמש בזה. עכשיו, זה לא היה מושלם, כי זה היה one shot, ואז הייתה דילמה, האם אנחנו הולכים עכשיו לכל החדרים ומצלמים הכל, או מבינים שיש פה זה משהו שמספר את המהות של הסדרה, מה שבעצם התסריט מראש הכי רצה. הם כולם תקועים ביחד באותה דירה, והשוט הזה מספר את זה. עכשיו, זה היה מלחיץ, ניסיתי להשיג את דנה בטלפון.
וואי, אני לא מכיר את הסיפור.
נקבל אישור, כי הייתי נורא בלחץ, כי אני אומר, אוקיי, אני פה. ואני לא זוכר בסוף אם היה לי את ברכת הדרך בלייב או לא, אבל התחלתי לצלם את השוט הזה, ואמרתי לכולם, תשמעו, סליחה שאתם לא הולכים להיות מחוסים, אנחנו הולכים על השוט הזה, בוא נביא וואן שוט אחד שאפשר לעבוד איתו, והתחלנו פשוט לנגן את הכל עד ש... לא יודע, בטייק 11 פתאום זה קרה. אבל זה איזשהו רגע שבסוף דרך העבודה מגיעים לתמה שהייתה כתובה על הנייר.
ונדמה לי שגם באמת זאת תחבולה שאתה משתמש בה לאורך כל הסדרה. כל הזמן יש איזה משהו שהוא כאילו קורה בקדמת הפריים, ובעצם עוד מלא סיפורים שמתרחשים מאחורה או מקדימה, זאת אומרת, כל הזמן יש איזה מין רווח כזה. אבל לא רק בתוך הדירה יש סיפור, יש גם סיפור כאילו של השכונה, של הבניין.
רמת גן.
רמת גן, אז בואי תדברי איתנו גם על רמת גן, וגם, את יודעת, אני חושבת שלא רק שנגעתם ב... נקרא לזה כפפות של משי בעניין הזה של האנשים המיוחדים, mm-hmm. גם השכנה למעלה נווה היא דמות מאוד מאוד מעניינת, את יודעת אם אני משווה את זה ללוויתן, mm-hmm. לסרט גם על מישהו שהוא מורטלי אוביס, כאילו, אז יש כאן, לא יודעת, היא חכמה, היא מעניינת, היא עוזרת לו.
היא פשוט יותר מהגודל של הגוף שלה, נכון?
איכשהו, כן. וגם לא הופך להיות איזה משהו גדול מהמשקל של הסרט, אין בזה איזה משהו...
פורנוגרפי.
כן.
אז אני זוכרת באמת בתהליך של החיפוש של הסיפור של רון, זאת אומרת, חרדה חברתית וכאילו... היה איזה רצון לספר אותו בבית כל הזמן, אבל גם לא לבד, וזה לא רק עם השותפים, זאת אומרת, לכל אחד מהם יש איזשהו ליין עלילתי שמתאים לגודל ולדמות, והיה אתגר עם רון באמת, איך לספר את הסיפור שלו בלי לרמות, כאילו, את היכולות שלו, גם נעזרתי הרבה באמת, עשינו הרבה מאוד מפגשים עם בחורים, שבאמת גרים בדירות כאלה, ודיברתי עם, כאילו, זה היה ליקוט כזה של הרבה, רגעים, התמודדויות, והיה בחור אחד, ליאור רוטשטיין, שמאוד מאוד עזר בתחקיר ורעיונות, והוא סיפר לי, לא משנה מי, זה לא היה שכנה וזה לא היה מישהי כזאת, אבל מישהו אחד שהעצות הקטנות שלו, של עכשיו תלך, תקטוף תעלה מהעץ ותחזור הביתה, זה משימה כאילו ליום, לאט לאט כאילו התחברו נקודות, והייתה לי הרגשה שהוא צריך מישהי באמת בתחומי הבית, הבניין,
שיש סיבה שהיא גם לא יוצאת מהבניין.
בדיוק, וגם העניין הזה עם המוצרים, שהיא, זאת אומרת, זה...
כותבת לעיתון.
פסתי מלא, היה אופציה של אולי הוא מתרגם, כי אז זה גם משאיר בבית, ומול סרטים היה מלא דברים, וזה כאילו פתאום, איזה מישהו סיפר לי שאיזה אימא של חברה שלו עובדת בזה, מקבלת מוצרים וזה, ופתאום זה התחבר כזה נורא טוב עם רון, כאילו, שזה כאילו הדמות.
מג'אר, כן.
בואו נשמע את המפגש שלה.
כן.
ממש שמנה.
מה אתה אומר? זה לא מדבק, אתה יכול להיכנס.
אני יודע ששומן זה לא מדבק, אני לא טיפש.
לא חשבתי שאתה טיפש.
תנחת שאני חושב ששומן זה מדבק. אני חושב שאת צריכה לאכול פחות.
הרומבה שלך כאן. תגיד, אתה ממליץ על רומבה כזאת?
מוצר מצוין, הוא חוסך לך הרבה זמן ואנרגיה.
טוב לדעת.
ומה את צופה?
אני רואה תוכנית על אלסקה.
אלסקה?
כן. And there are 35 species here, more than in any American state. It may not be such a good time for small snow in the mountains.
למה את כל כך שמנת? לא רואה שזה מגיל?
אם הייתי יכולה לקום למראה, אז הייתי רואה.
יכול להגיד משהו מעניין על הליהוק, אולי, אם יש לנו עוד...
כן,
ממש דקה, כן?
כן, לא הסתכלתי על השעון, חשבתי ש... כי פשוט זה חברות שחקנים מבריקה. וככה, נחמד יהיה לציין אותם. אז היה זה משהו בתהליך שעברנו, שכשהתחלנו לקלוט, שבעצם השחקנים שצריכים לשחק את השותפים לדירה על הספקטרום, כולם צריכים בעצם להיות אנשים עם אוריינטציה קומית. ככה התפצח בעצם הליוק על ידי, עשינו את הליוק עם גלית אשכול המלהקת. בעצם ההבנה הזאת היא בעצם הייתה רגע מאוד מרכזי. כל החבר'ה שמשחקים שם הם או קומיקאים או שחקנים קומיים, והיה להם את היכולת ואת הרגישות לשלוף את הקומדיה, כי הקומדיה היא מאוד עדינה בתוך הטקסט. זה לא ה-ה.
כן.
וזה שהם הצליחו כל הזמן לשמור על הבאלנס הזה, תוך כדי הדרמה, זה היה הדבר אחד. והדבר השני שהיה תגובה לזה, זה היה בעצם להבין לאט לאט, שהחבר'ה שעוטפים אותם, וזה חשבתי בדיוק עכשיו תוך כדי שדיברת, הרי לא רצינו לעשות ריינמן וכוחות על וכאלה, אבל באיזשהו מקום כן היה שם איזשהו כוח על, בגיבורים שלנו על הספקטרום, כי לאט לאט הלכנו שכל הליוקי משנה זה אנשים הרבה יותר עצורים, אנשים לא אקספרסיביים, אנשים שהיו מתים להיות באיזשהו חוסר PC, חוסר טקט, להגיד את הדבר הלא נכון בזמן הלא נכון, ובמהות הזאת, ככה התחלנו לחפש את הליוקים, וגם דנה שמרה עליי, כי היה זה שחקן אחד שהרצתי, נורא רציתי לעבוד איתו, ועשה לנו אודישן מדהים לדמות של אשר, אגב שדיברת עליו קודם, וממש כבר לוהק.
כן.
ואז ישבנו באיזה בית קפה, ודנה אמרה לי, גם לא בלחץ, כי הוא שחקן מדהים, אמרה לי, אני לא שלמה, אני מרגישה שמשהו שם לא מתאים, שהיכולת שלו להתפוצץ ככה ולצעוק ככה, ופתאום הבנתי, טוב, זה לא יכול להיות שחקן, הרי שחקן עומד על במה, זה לא יכול להיות שחקן, הבן אדם שעשה את אשר.
אנחנו גם מתות על אשר, על אורי גת, אנחנו מרגיצות אותו,
כן.
מין סופרמן מצד אחד, מצד שני, חוטף את החלסה.
לגמרי, שהוא קראת את הסריט, הדבר הראשון שהוא אמר, זה, אבל יובל, אני לא צעקתי בחיים שלי, אני לא יכול לעשות את
זה. זה בדיוק, כאילו.
ואז בעצם הבנו, זאת אומרת, אוקיי, קודם כל, סבבה, אל תצעק.
התקבלת.
לא, אבל ממש התקבלת, אבל אני מבקש ממך פעם אחת לצעוק בחיים שלך, וזה באמת הסצנה האחרונה.
כן.
ואני אעזור לך. אני אעזור לך, אבל זה...
אני אעצבן אותך לשם.
כן, כן.
איזה יפה, זה מישהו שבחיים לא צעק.
כן.
כבר הלכו לי כל התפקידים. זה בול אני.
אז אני רק אספר על אבי דנגור, מדהים, כי דיברנו על השחקנים ועל החבורה, שלא הייתה את הדמות שלו במקור. זאת אומרת, הוא נבחן גם לרון וגם לעמית, וכל הזמן, הוא לא היה בדיוק רון והוא לא היה בדיוק עמית, ובואל ואני השתגענו מזה, כי הוא היה מדהים, וכאילו, אני זוכרת שזרקתי לך בצחוק, בחוץ לא יודעת שאני טוב, בוא נכתוב לו, נוסיף לו איזה דמות. ואז כאילו, אכלתי אותה, כי הוא כאילו...
אני לא...
לא לקח, כאילו, זה היה בצחוק, לא בצחוק, אבל... ואני תכננתי להוסיף לו דמות כזה לפרק, כאילו, את הסרטים כבר גמורים, הכל היה כאילו, ידעתי שהוא יכול להיות שותף, כי כבר הכל הדינמיקות, ואז יובל הציע שהוא יהיה פשוט חבר של עמית, שנמצא בסצנות עם עמית, איפה ש... ודרך התחקיר היה לנו את הסיפורים על אלה שגרים בהוסטל, שהחלום שלהם זה להיות
בדיוק.
כאילו הדיירים האלה שאת כל הזמן עוברת איתם את כל האתגרים והדברים, אז זה פתאום התחבר לזה, וסתם הוצאתי לספר, הוא פשוט היה מדהים, ופשוט בגללו נכתבה הדמות של ארז, וגם בגלל שיובל כאילו, כי אני הייתי ב... אין סיכוי שאני עכשיו משכתב את דברים, ואני ממש סליחה על זה.
כמה דברים שהתלכדו שם, זה שגם, זאת אומרת, דנה מההתחלה הרגישה שניב מג'ר, מהיום הראשון שעשה את הודישן, הרגישה שהוא רון רון. ולא יכולנו להתכחש לעוצמה שדנגור מביא איתו לקאסט כולו, ואז בעצם גם זה התחבר יחד עם זה, בדיוק זה היה הרגע שהתחלנו לשקול לעומק, באמת לחתוך החוצה את הליינים העצמאיים של הנוירוטיפיקלים, איפה שלא נמצאים.
של האח ושל העובדת
הסוציאלית. ואז בעצם זה פינת המקום עבור
ארז.
עבור ארז,
כן.
שגם מעצים את המעבר אל תוך הדירה הזאת של החבר'ה.
כן.
ובאמת, ובאמת דנגור הוא כל כך מבריק, כשהייתי יושב בחדר עריכה, אז היה נראה, כל פעם זה היה נראה שאתה רואה את אותו טייק, אבל שהייתי שואל את העורכת, מה היה קנינג, הייתי אומר לה, הוא שינה עכשיו, הוא לא עשה את אותו דבר. זאת אומרת, ממש ג'אז כזה, הוא משחק באיזשהו קצב משלו.
פעם ראיינתי אותו כאבי הזמר, הוא הגיע אליי הביתה כאבי הזמר, ולא יצא מהדמות שעתיים שהוא היה אצלי בבית כאבי הזמר.
חלום של כל מראיינת.
האמת שכן.
האמת שלא.
רציתי רק לציין בקצרה את המוזיקה, שהיא ממש עוד גיבור מאוד מאוד רציני מבחינתנו בסדרה, של גיא לוי, מוזיקאי מבריק, מדהים, שבעצם הפסקול הורכב מפסקול שהוא כתב שירים לעמליה, שירי ילדים, הוא הלחין שירי ילדים שהם גובה עיניים, שירים קצת יותר כבדים, לאבא שלי יש פצע, כל מיני טקסטים כאלה שזרקו אותו לכתוב לחנים, שבסופו של דבר הם היו הלחנים שהרכיבו את פסקול הסדרה, נבחרה תמה לכל דמות, אבל הכתיבה שלו, זאת אומרת גם כמוזיקאי, זה שהוא כתב לילדים, שחרר אותו, והוא תמיד מלודי anyway, אבל הוא שחרר מעצורים, וזה מלא תום נאיביות, זה לא מנסה להיות קול, זה חסר ציניות לחלוטין המוזיקה, ולכן כל התמות האלה כל כך התאימו בפרשנות מבחינתנו לעולם של על הספקטרום. זה היה קצת כמו הגיבורים מבחינתנו. זה לא פסקול קונבנציונלי, הוא מאוד רגשי, עמוס, ומלא, ופשוט מלא.
אז זו פעם ראשונה שסדרה ישראלית שלא שודרה, זוכה מוקרנת, וזוכה בסיריז מניה, זה פסטיבל טלוויזיה מאוד מאוד חשוב.
צרפת.
פעם ראשונה טרייבקה, פרסי אקדמיה, תספרו לנו קצת על איך אתם עוברים את כל...
איך אתם פתאום מבינים שיש לכם כאן איזה סדרה מצליחה מאוד.
מה בעצם, מה השאלה, איך אנחנו מבינים שמה?
אתם עוד לפני שפרק אחד שודר, ולפני שאתם יודעים איך זה יתקבל בפני קהל, בפני קהל ישראלי או בפני קהל בכלל, ואתם כאילו בבמות הכי הכי גדולות, ובזכיות הכי הכי מפוארות, אז איך אתם מקבלים את זה, איך אתם חווים את הדבר הזה?
קודם כל, אם אני לא טועה, אני חושב שיצאנו לסיבוב הזה שהסדרה עוד לא הייתה גמורה, היה עוד לעשות מיקסים לפרקים שמתקדמים יותר.
אתם יושבים באולם בהקרנה ושומעים את הקהל?
כן, בטח.
נכון, זה היינו סקרנים לראות איך זה, גם קהל כאילו לא
ישראלים. בדיוק, לא ישראלים.
זוכר שכשצחקו, אז ידענו שהם כאילו, הכל כאילו,
כן.
שהם לא נעלבים, לא נעלבים, זה לא אופנסיב, כן?
כן.
כן. תשמעו, היינו בשני פסטיבלים בהתחלה, אז אחד מהם זה היה ככה בניו יורק, אבל דווקא זה היה אולמות יותר קטנים, וזה שולב עם תוכנית כזה של סרטי סטודנטים, אז זה לא היה בעיה בעצם להיות סטארים שם מבחינת התוצאה, אבל לא הרגשנו את העוצמה של הסדרה, ובסירי זמני הזה זה אולם מטורף,
כן.
ענקי, אתה יושב בחרדה רק מכמות האנשים שעכשיו מסתכלים על הדבר הזה, אבל היינו כזה נראה לי די באופוריה, שמחים שסיימנו, שיצא כמו שרצינו, ועכשיו עוד מתחילים לקרוא דברים טובים עם הסדרה. זה חוויה מאוד חיובית.
ובישראל מתי הבנתם איזה פידבקים, התחלתם לקבל פידבקים, מה מהציבור שעליו הסדרה הזאת נעשית?
היו תגובות טובות.
כן, היו תגובות...
בעיקר אני חושב. זאת אומרת, מה שאנשים כתבו אישית, כתבו כל מיני מכתבי תודה כאלה של תודה על הכנות, תודה שלא עכשיו הוצאתם את כולם גאונים, תודה שלא, תודה שהצלחתם לתת את תחושות החרדה, ואיזה מישהו שלח לי איזה מכתב שניתח את את השימוש שלי בעדשות אנמורפיות, ואני, זאת אומרת, לא, היה לי נעים
להגיד שאתה לא יודע על מה הוא מדבר.
לא ידעתי שעשיתי את זה, אז היה נשמע ניתוח מאוד מחמיא, והמצתי אותו לליבי מיד, אבל...
אני דיברתי.
זה היה מדהים, באמת, אבל זאת אומרת, כי הרבה פעמים זה אינסטינקטים ותחושות בטן, ולא דברים שאחרי זה אתה מצליח לתרגם לעצמך את זה.
דיברתי פעם עם ראש העמותה לאספרגר בארץ, והוא אמר לי ש... ההנחה, בגלל סדרות טלוויזיה וכו', זה שכולם גאונים.
נכון.
אבל שזה לא בהכרח נכון, הוא אומר שזה נכון מאוד שהתכונה מאפיינת זה שהם מאוד מעמיקים בדברים. למשל, בישראל יש מישהו שהוא יודע את כל המדליות הגרמניות של מלחמת העולם השנייה.
לדוגמה, כן, נישה.
נישה.
אז זה נכון, זה גם משהו שדיברנו עליו מלא. זה היה חלק זה גם היה אז, היה באמת הייצוג, היה כזה של גאונים כזה איש הגשם, ונורא רצינו לדבר על לא, כאילו על יום-יום, על האפור, על הדייטים, לא מישהו שיש לו עכשיו איזה כישרון מטורף. אני בתור אחות שלי, שואלים אותי כל מה שהייתי אומרת שער שלי להספק, במה הוא גאון? מוזיקאי, הוא מצייר, וזה חירפן אותי.
מתמטיקה.
זה עכשיו אני כבר לא פוגשת את זה, כי זה כבר באמת לא השיח, השיח היה כזה.
כן.
וזה היה נורא חשוב לנו להראות כאילו את האזור האפור של ה... ואני זוכרת, אני התגובות שקודם כל, כאילו, ברמה הכי כיפת קיבלנו פשוט תגובות מדהימות שאהבו את הסדרה ומלא מחמות. אני אישית פחדתי מהורים של, אז נורא שמחתי שהרבה הורים של אנשים שהם על הספקטרום כאילו נורא התרגשו מהסדרה או הרגישו שכאילו...
כן.
שזה
כן.
כזה מהצד שלהם, שזה איתם, אני פחדתי באמת מביקורת, מביקורת כן. במובן הזה, גם מביקורת כן. במובן הלא זה, אבל כאילו זה... אז כן קיבלנו חיבוק מהמקום הזה. אני, הרגע הכי כאילו מגניב שלי היה איזה שנה אחרי, שחברים שלחו לי בפייסבוק, היה הרביעי לשני, וזה התאריך שארז, כל הזמן מדבר שברביעי לשני עובר, הרביעי שעובר, הרביעי עובר, ומלא מלא כתבו כזה בפייסבוק, ארז עובר היום, זה השנה אחרי, זה היה בשבילי הרגע הכי מדהים, שכאילו גם משלב את זה שזה כזה, כזה מעריצי הסדרה, אבל גם זה שכאילו הדמות, כאילו אם בהתחלה בתחילה הוא מתחבר לדמויות, וכאילו מלא אנשים שמדברים על דמות מהסדרה, כאלה, הלכו איתו, קצת כמו כזה דמות של פרנדס, כמו שאתה אומר, אז זה כאילו היה שווה הכל, כאילו גם ברמה של סתם,
את יודעת, אני חושבת שהרבה פעמים משתמשים, כאילו, הייתה איזו תקופה שלא היה, לא הייתה סדרת טלוויזיה אמריקאית לפחות, שלא היה בה את הדמות של הבחור על הספקטרום.
שתמיד עשה את, כאילו, זה שצריך...
כן, הוא...
מתאפל בו.
נדמה לי שהשימוש בו הוא כי דרכם אתה כאילו לומד את העולם, אתה לומד על ערכים ולומד על נורמות ו... ורואים גם איזה משהו מצחיק כזה של מישהו שלא מבין את העולם המוזר הזה שלנו. אבל הסדרה שלכם בעצם לא עשתה את זה בכלל.
הסדרה שלנו רצתה שאפה לעשות באיזשהו מקום אפילו ההפך. שוב, מהחוויות שלי, לפעמים זה התחיל מזה, אחר כך זה התפתח לעוד דברים. אח שלי יכול לשאול אותי שאלות של המובן מאליו, שבאמת אמרתי לעצמי, למה באמת כאילו זה ככה? כאילו הנורמה שאנחנו רגילים לעשות, אגב, כמו הרעיון עבודה, שברור למה לא לשקר ברעיון עבודה, אבל כאילו זאת שהבחור שדיברתי איתו בתחקיר, הוא אמר, לא מבין למה, זה מי שאני, עדיף שאני אגיד לו עכשיו, אם הוא רוצה לעבוד, הוא צודק, כאילו מה אני אגיד לו, אבל אז רצינו כאילו להראות, זאת אומרת, זה לא להראות נקודת מבט מעולם שאנשים הספקטרום, כי אי אפשר לעשות דבר כזה, זה שלוש דמויות הספציפיות האלה, אבל באיזשהו מקום זה גורם לך לפעמים לחשוב על דברים שאתה לוקח ככה זה, ולהגיד אולי זה לא חייב להיות ככה, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, ואם זה בחברות ובכל דבר.
עוד דבר שקרה לכם סביב ההצלחה של הסדרה הזה, שהיה עיבוד אמריקאי, ואם נתייחס לנושא הזה שהשנייה דיברנו עליו, אז כאילו נעשה שם איזושהי, נעשתה פעולה אחרת, והיה לה באופן מוזר מין אפקט הפוך, זאת אומרת, תהיו איתי רגע עם הטיעון, כי אתם בחרתם בשחקנים רגילים, לא על הספקטרום, בשביל לייצג דמויות שהן על הספקטרום, ויצא לכם תוצאה שהיא מלאה בחמלה ומאוד אותנטית, ומשרתת את הרעיון שעליו דיברתם בהתחלה. בעוד ש- as we see it, העיבוד האמריקאי מנקודת מבטנו, השתמשה בשחקנים על הספקטרום, אבל זה
מהסיבות האלה של אמריקאים של ייצוג הולם.
כן, שעכשיו אין אופציה אחרת.
כן, איזשהו תיקון, אבל הדבר הזה בסופו של דבר הגביל את מנקודת מבטי. הגביל את התוצאה, וככה ההתמקדות הייתה באמת בדמויות הלוויין, שהם אנשים רגילים, שעליהם אפשר היה לבנות את הסיפור בתסריט, כמו שאני רואה אותך מהנהנת, את כנראה מהנהנת במקום להגיד.
אחד הדברים שממש הצבנו אותי בסוף הפרק, אני חושבת בפרק האחרון, אני לא זוכרת, אבל שמשהו כמו שהרגילים אומרים, השחקנים, כאילו האחים, או אני לא זוכרת מה התפקיד שלהם, הם אומרים משהו כמו שקודם כל גם מסבירים לנו מה אנחנו אמורים לחשוב, אבל שבזכותם ניסינו אנשים יותר טובים, כאילו...
אבל זה משהו מאוד מאוד חינוכי.
וגם כאילו האנשים האלה, מה הם פרופס, הם כאילו אביזרים שלכם.
בסוף זה קצת מה ש...
נראה לי שזה גם, אבל שזה... שזה לא דבר תלוי בדבר, זה שתי בחירות שונות. אחד זה הליהוק של אנשים על הספקטרום, ושתיים זה שהתסריטים שוכתבו.
ואני
חושב ש... כן, שוכתבו למקום שבאמת נקודת המבט היא יותר של האבא או של הצד המטפל, ולא נקודת... זאת אומרת, זה לא באמת as we see it. זה כאילו, זה חוזר חזרה למקומות
של... מי זה הווי האלה, כן.
זה חוזר חזרה למקום של מי שלצד. הוא נקודת המבט כנראה הדרמטית, היותר קלה ויעילה, ואז בעצם... כי נגיד, אני ראיתי את הפרק הראשון, וחששתי מהעניין הזה של הליהוק, ודווקא זה איכשהו הרחיב את ליבי, והרגשתי שיש בזה קטע חזק, שלנו לא היה את היכולת או את האומץ עכשיו לעשות את כל הפעולות האלה בו זמנית, ויכול להיות שזה מגניב, ולקחו את זה לזה next level, אבל דווקא בעיניי בתסריט, הם פישלו בזה שהם הלכו צעד אחורה, ואני יכול גם לספר אנקדוטה נחמדה על הרימייק הזה.
אנא, כן.
שראינו את הפרק הראשון שלו. סתם, ברמת האמצעים שיש, נדבר על אלי רמת גן, כן? אז אנחנו עם המשאבים שיש לנו פה, אז נגיד, אתה רוצה אחידות, אתה רוצה לייצר איזה פלטה אחידה של צבעים, כדי שהסדרה תראה איכותית, אז אתה מנסה ללכת כזה טייצ'י, עם האנרגיה של המציאות, כי אין ברירה. אז הולכים מסתובבים, והגיבור הוא רמת גן מבחינת העיר, זאת אומרת, דנה רצתה חיים מחיי העיר הגדולה, רמת גן. זאת אומרת, זה תמיד הייתה אומרת את זה. אז מחפשים לוקיישנים, מנסים להוציא דברים החוצה לרמת גן, ואתה מסתכל ואתה מנסה להראות מה יש לך. אז יש את הירוק בקבוק של הפיקוסים המון, יש את ה...
מזגנים, מלא
יש,
מזגנים.
כן, יש הרבה אפורים בז'ים, ואת הבלטות סומסום, כי אנחנו הרבה בדירה. וזאת, שונית אהרון הארד דירקטורית וגיא רז, ביחד היה לנו כזה, אוקיי, זאת הפלטה. זה הצבעים שחוזרים עליהם כדי לייצר איזושהי אחידות. כי אי אפשר להילחם בזה, אנחנו לא יכולים לבנות פה סט של עיר, או לדמיין דברים שאחר כך, אין כסף לבנות את זה. וככה גם, זאת אומרת, כשנכנסנו לדירה, אז הירוק בקבוק הזה של הפיקוסים זה... קיבלתי טלפון נרעש ונרגש מארט דירקטורית שעובדת עם תקציב אפס, אתה לא מאמין, מצאתי בשוק הפשפשים, ספה ירוק בקבוק כמו הפיקוסים בחוץ, זה היה, זאת אומרת, אז הפלטה פתאום מתקיימת גם בתוך הדירה.
היא גם מתקיימת בבגדים של זוהר,
כן.
אפרופו הספה הזאת.
הקטע הנחמד לגבי הרימייק, זה שכנראה, כשאתה עובד עם, שולחים עם איזה קו של מציאות, אז זה משהו שמהדהד תדרים אחרי זה, שאצלנו זה היה אילוץ. היה לנו איזה זום עם האמריקאים, אז הם אמרו לנו, we built your couch. זאת אומרת, הם הלכו ותרחו לבנות את הספה, כי משהו בספה עשה להם את זה. ובדיוק בצבע הזה, ומבחינתנו זה ממש האילוץ, ממש לא היה...
ירוק פיקוס וירוק של דולרים.
זה הפלטה.
ותגידי, אבל דנה, בכל זאת, ג'ייסון קייטם, זה אחד באמת היוצרים האמריקאים, אני מתה עליו וזה, אבל...
פרנטוד.
וגם, ואורות ליל שישי, ויש לו קשר גם לעולם הזה.
כן, הוא אבא.
כן. אז מה את חושבת שהכריע שם... כאילו, בכלל היה לכם דיבור? יכולתם?
זהו, קודם כל, אנחנו לא היינו מעורבים בזה. זאת אומרת, זה...
אמרו לנו כזה... אמרו לנו באמריקאית...
Oh, that's so interesting.
We'd love to hear everything. We'd love to hear your thoughts. זו השיחה האחרונה שהייתה.
כן, בדיוק. אני חושבת זה שילוב של זה שכשאתה בא לעשות סדרה שלך, אז היא הופך להיות שלך וזה הגיוני. זאת אומרת, כאילו, מה הייתי אומרת לו? זה מה שאני חושבת שאת צריכה לעשות, אז כאילו שיעשה את זה, אז לא. אני חושבת שזה שילוב של איזשהו אבא. אני חושבת שזה מאוד משמעותי להיות הורה שלו, אחות שלי. יש לי איזשהו מרחק אחר. לא סתם, אצלנו לא היו הורים. כאילו היה...
למה הרגתם אותם?
לא כולם מתו, אבל היה ברקע. בדיוק מהמקום הזה, של כאילו לנטרל את הדבר הזה. ואת יודעת, הוא בן אדם אחר, הוא אבא שלי, יש לו דברים כנראה שלא נוגעים וחשובים. פלוס אני לא יכולה להגיד, כאילו זה, אמרת, קצת מסבירים מה אתה מרגיש, קצת לרקח, כאילו, יכול להיות שזה קשור גם תרבותית, אמריקאית, גם נכנס הרבה יותר העניין באמת של הפוליטיקלי, כמו שכאילו פעם כן יכלו לקחת שחקנים ששחקו עכשיו, זה היה כאילו ביג נו נו, אז
נראה לי דברים השתנו, והתייחסו לזה קצת כמו בסדרה כזאת, יותר, גישה יותר משפחתית, נעימה, לא...
כן, פחות...
לא אג'ית, לא מטרידה,
כן,
וזה...
פחות אג'ית, זה בטוח.
כאילו... כן. זה אז, מה שזה.
אז...
למה בעצם לא הייתה עוד עונה? היה דיבור.
בגלל דנה. למרות שדנה הייתה חמודה ואמרה לי שהיא נותנת לי להמשיך בלעדיה, כי הרבה אנשים נורא רצו, גם אנשים מעורבים, אבל לא היה טעם להמשיך בלי היסוד המקורי, המעיין הנובע של הדבר, וגם יכול להיות שעוד יהיה.
נכון. פוסמים.
אולי מיוזיקל.
גם יכול להיות מגניב.
בואו עכשיו, אנחנו כאן לקראת סיום, ואנחנו רוצים להיפרד בשיר, כי נאווה אמרה לרון שכשמישהו מרגיש לא טוב, אז הוא צריך קצת לעודד אותו בשיר, וזה השיר שהוא בחר.
זה הסצנה אהובה עליי, אגב.
אבל זה שיר באנגלית.
אני בודד. רוצה למות. כן, אני בודד. רוצה למות.
עד כאן סדרתיות להפעם. תודה ליובל שפרמן ולדנה אידיסיס שהיו איתנו היום. תודה רותה קופר.
תודה גילי, זה קרובי.
תודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שעורך ומפיק, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה. להתראות.
להתראות, ותודה לכם.
תודה רבה.
היה כיף, ותודה שעשיתם לנו את הכבוד הזה.
לגמרי.
תודה שבאתי.
אם אני לא עומד כבר... ילדה, את יודעת את הסיבה לעמוד.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.